השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב עד כמה שאפשר. בעזרת השם, לצערנו עוד 8 חיילים שלנו נרצחו, נהרגו. אנחנו בעזרת השם רוצים להתחזק כולנו פה, למרות שיש גשם, למרות שדבר היחיד שבא לך לעשות עכשיו זה להישאר במיטה בינינו. לא יודע מה אתכם, אבל זה מה שאני הייתי רוצה עכשיו. כן, אם אני אהיה גלוי, אין כוח לשום דבר, גשום, אתה רוצה להיכנס תחת לפוך, קר, נראה שאתה לא מרגיש גם טוב, אתה יודע, כל מיני הרגשות כאלה, ולכן אין לנו את הפריבילגיה הזאת, יקיריי, שימו את הכל בצד, אנחנו צריכים להמשיך להילחם, להמשיך להתחזק, חיילינו צריכים אותנו, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו, כביכול, כביכול, כן, אבל אנחנו רוצים להאמין שיש לנו תפקיד, וזה התפקיד שלנו פה בעולם, ולא לוותר ולא להתרגש משום דבר, ואנחנו צריכים להיות, להרגיש בנוח כשמרגישים לא בנוח, בסדר? Get comfortable, being uncomfortable. אנחנו צריכים ללמוד להיות בנוח גם כשלא נוח לנו. אין מה לעשות, זה החיים, ואנחנו נעשה את המקסימום שאפשר. ולכן, גייסנו פה צוות מיוחד לאולפן, את מוטי קופר, הטכנאי שלנו. אני פנגר מאחורי המיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. כאשר היום בואו נלמד קצת על האנשים הלא מאושרים. מה אתם אומרים? בואו נלמד מה לא. באמת, הרי אנחנו יכולים ללמוד מכל מלמדי השכלתי. וכמו שאתה יכול לעשות מידול, כמו למדל, משל מודל, לקחת את המצליחנים, את האנשים האלה שבאמת מתעלים בתורה, בירת שמיים, לקחת את גדולי ישראל ולהתחיל לקרוא את האוטוביוגרפיה שלהם, ללמוד קצת את הסדר יום שלהם. נכון שזה סדר יום מאוד מאתגר, מאוד קשה, למרות שאתה אומר, תשמע, בן אדם מבוגר, אתה יודע, אתה שומע כל מיני סדרי יום של... סתם שהיו של רב חנקנסקי זה צהל, או... אתה אומר, בוא נאמר, איך, מה... מה, לקום בבוקר מוקדם, כאילו, מה, חייבים כאילו? אתה שומע, אבל יושב זצל, כל מיני סדרים, אתה יודע, סרטים שנעשו, מה יהיה איתנו, אה? איזה סרט יעשו עלינו? תחשוב, למה אני אומר את זה? מכיוון שתחשוב שאם אתה רוצה להיות משהו יום אחד, אתה לא יכול לחכות שיום אחד אתה תהיה כזה. אתה מבין מה אני מתכוון? אתה צריך להתחיל עכשיו. אתה חייב, את חייבת להתנהג עכשיו, כמו מי שהייתם רוצים להיות כמוהו בעתיד. כי זה שלא, לא יהיה בעתיד איזה רגע אחד שפתאום טלם, והתחלת לקום מוקדם בבוקר, והתחלת להתמיד, ואתה לא מרים את העיניים מהספר, ואתה אומר, תקשיב, נועדתי לגדולות. לא, זה לא יקרה. אתה צריך מעכשיו, מעכשיו להתחיל לעבוד, אתה רוצה קצת, אתה רוצה חלק, אין לי בעיה. אבל שנבין שאנחנו צריכים ללמוד מהטובים ביותר, איך הם עשו, מה הם עשו, להתחיל לעשות קצת כמוהם, כמה שאנחנו יכולים, בסדר? כל אחד עם האישיות שלו, עם היכולות שלו, עם הכוחות שלו, אבל ללכת בכיוון. למה כן? אמרנו את זה כבר כמה פעמים. היום לא צריך להמציא את הגלגל. היום כל תחום שתרצו, אפשר פשוט ללמוד מהטובים ביותר בתחום הזה. אם בחרתם תחום של תורה, זה משהו אחד, אתם רוצים תחום אחר, תבחרו איזה תחום שאתם רוצים, ותתחילו לחפש את אלה שהם נחשבים הטובים ביותר בתחום שלכם, ותנסו להבין מה הם עשו. הרי הצלחה זה לא פוקס, 100% אני אומר לכם, זה לא איזה טעות, זה לא, אופס, פתאום הוא הצליח הבן אדם, איזה צירוף מקרים, לא, אין דבר כזה. יש פה עבודה, יש פה עבודה לאורך זמן, יש פה השקעה, יש פה גם בחינה, זאת אומרת שאני יכול ללמוד מזה, מה אני יכול ללמוד מהדבר הזה, מכיוון ש... בוא נגדיר את זה ככה, אני רוצה להצליח בחיים. והצלחה בחיים פירושה, שימו לב טוב, בוא נגדיר אותה לכל אחד מאיתנו, כי אתה יכול להגיד, אני לא מצליח, נרב. אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול להצליח 100%. תקשיבו מה שאני אומר. כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להצליח 100%, בסדר? עכשיו בואו ניתן את הגדרה של הצלחה ותראו איך אפשר להיות מצליחנים. הצלחה פירוש דבר שלכל אחד מאיתנו יש שני מצבים כרגע. יש אני מצוי ויש אני רצוי, בסדר? יש את המציאות שלנו בשטח, לא משנה אם זה הרמה הרוחנית שלך, אם זה המצב הפיזיולוגי שלך, המשקל גוף שלך, מה שתרצו. יש אני מציאותי, תעני בהווה, ויש אני רצוי, אני עתידי. בסדר? עכשיו, ברגע שאתם תחליטו מיהו האני הרצוי שלכם, וכל אחד יחליט מה שהוא רוצה, אחד רוצה להיות תלמיד חכם, זה רוצה לסיים את השס, זה רוצה להיות בקיא במשנה ברורה, זאת היא רוצה, מה שאתם רוצים, אבל דברים שתלויים בכם. כי למשל, יודעת מה, אפילו אני רוצה להתחתן, אני לוקח בכוונה דבר מסוים, שאני אומר, יודעת מה, אני רוצה להתחתן, בשבילי זה יעד שאני רוצה. אוקיי, אין לי בעיה. למרות שזה קצת יותר מאתגר, כי זה דבר שלא קשור אלייך ישירות. אתה מבין? אם זה תלוי בלימוד תורה, למשל, אז תלוי רק בי. אני יכול ללכת לשם ללמוד, זה לא שאני מחכה להוד רוממותו, הנסיך על הסוס או לא על הסוס או על איך שתרצה, שיגיע, אתה מבין? אז בוא נגדיר את זה יותר מאתגר, אבל לא משנה, זה עדיין אפשרי. למה? כי אני אסביר מה זה הצלחה, ואז אנחנו נבין איך אפשר להגיע אליה. הצלחה פירושה, יש אני נוכחי, הווה, יש אני עתידי, רצוי. כל צעד, שימו לב טוב, שאתם עושים בכיוון הרצוי, זאת אומרת, בכיוון שאמור להביא אותי יום אחד, בעזרת השם, לאני הרצוי שלי, זה נקרא הצלחה. אני מצליח, הצלחה זה לא רק יעד, הצלחה זו דרך, אתם מבינים? לכן ברור שכל אחד מאיתנו יכול להצליח. האם אני יכול להשיג בוודאות היעד שלי? אני לא יודע. אבל אני בוודאות יכול להתקדם לכיוון הזה, בסדר? האם אני אגיע ליעד הזה? האם אני באמצע יעד יחליט שאני רוצה יעד אחר? הכל אפשרי. אבל העיקר שאתם כל יום מתקדמים בכיוון הרצוי. כל יום אני מוסיף משהו, שלא יהיה ימי אפס. מה זה ימי אפס? ימי אפס פירוש דבר שלא עשיתי שום דבר בכיוון הרצוי. זה אסור שיהיה. אין לי בעיה שיהיה יום של אחד, של שניים. הכוונה היא שנגיד יום מושלם זה יום של עשר. עשיתי את המקסימום שאני יכול בכיוון הרצוי, אוקיי? ועכשיו גם שאני אומר שאני לעני הרצוי, צריך להגדיר בדיוק מה אנחנו רוצים, וצריך לדעת איך אנחנו בעצם מגיעים לדבר הזה, כי צריך להבין איזה מעשים צריך לעשות. זה לא יעזור שרק נרצה. אתם מבינים, זה לא רק שרים נשב ונחשוב, מה, באמת הייתי רוצה להיות, לא, 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 לא. יפה שאתה רוצה, יפה הדמיונות האלה. שים לך כמו מטרה על הקיר, תנסה להבין איך אני צריך, מה אני צריך לעשות היום, כדי להגיע לשם מחר. ומחר זה רק משל, כמובן שאני רוצה להגיע למשהו מסוים, לא משנה מה אדם רוצה, להוריד ממשקלו X קילוגרמים, תוך שנה, סתם כדוגמה, בסדר? נהדר, אם זה היעד שלי, עכשיו אני אלך ליד דיאטיקנית, אני לא אעשה את זה לבד, אני לא אשתגע, אני רוצה לקבל הדרכה נכונה, כמה אני צריך, מה זה נכון להוריד, כמה נכון להוריד, תפריט שהוא הגיוני, ועכשיו כל יום אני אעשה משהו, ולא משהו קטן, בכיוון, הבנתם? אני, גם אם אני אלך לאט, גם אם אני אזחל, 100% אני אומר לכם, בשלב מסוים אני אגיע, נכון, לא היום, אולי גם לא מחר, יכול להיות שיקח לי זמן, זה הזמן תלוי בכמה אתה מוכן להשקיע. ברור שאם אני אהיה מוכן להשקיע יותר, אני אגיע מהר יותר, משקיע פחות, יגיע פחות מהר, אבל ודאי שאני בסופו של דבר יגיע. וזאת הנקודה העיקרית, וכמו שלומדים מהמצליחנים, אפשר ללמוד גם מהפחות מצליחנים. וזה מה שאני רוצה ללמוד מהם. יקיריי, בואו נלמד 7 הרגלים של האנשים הפחות מאושרים בחיים. נכון? ונלמד גם את הפתרונות. אז כך. אנשים הלא מאושרים, הם לא רק שואפים לשלמות, אלא נתפסים לשלמות. מה הכוונה? הם מאוד צריכים שהכל יהיה מושלם. ותדעו לכם, מי ששואף שתמיד הכל, הכל מושלם, הוא תומן לעצמו בור ש-100% הולך ליפול. למה? כי אין בעולם הזה שום דבר מושלם. אין לי בעיה שאיפה לשלמות ברוחניות, וכנראה לדקדק בכל דבר קטן, זה טוב, זה נכון. אבל, אם אני לוקח את העולם החומרי שלנו, ואנחנו מבינים שגם בעולם החומרי, אם אני ארצה משהו שעד שזה לא יהיה בדיוק, אבל בדיוק כמו שאני רוצה, אני לא, המושג של הכל או לא כלום. או שאני טיפוס רציני, או שאני יאללה, מזלזל בעצמי, אני לא שווה שום דבר, נופל לגמרי, להתראות, ביי, וכן הלאה. אני צריך להבין דבר אחד, מי ששואף לשלמות זה יפה ברעיון, אבל בחיים אין דבר מושלם, זאת אומרת, תמיד יהיה לך איזה משהו אתה מבין? שיוציא לך את האוויר, שייתן לך הרגשה, הנה אתה רואה, זה לא בדיוק מה שרציתי, ולכן האנשים הלא מאושרים, הם נתפסים לשלמות ולא מוכנים להסתפק בטוב יותר. עכשיו אני אומר להסתפק בטוב יותר, פירוש דבר, אין לי בעיה, אני אומר לך, שיהיה לי איזשהו יעד שאני אליו רוצה להגיע, אבל בדרך אני רוצה גם להסתפק במספיק טוב. זאת אומרת שגם אם עשיתי אחד, אמרתי לכם, מה שאני לא מוכן, אני שם לעצמי קווים אדומים. קו אדום זה יום אפס, שלא עשיתי כלום בכיוון הרצוי. זה לא משנה מה, אם אני רוצה לסיים את השס, או אני רוצה ללמוד משהו, או שאני רוצה לרדת במשקל, או לעשות יותר ספורט, לא אכפת לי מה. אין מצב שאני לא יכול לעשות משהו בכיוון הרצוי. מצידי כפיפת בטן אחת, מצידי שכיבות צמיחה אחת, מצידי 3 שורות בגמרא. אתה מבין? אין מצב בעולם שאני לא יכול לעשות משהו בכיוון הרצוי. וגם אפילו ברורים מה אני צריך לעשות בכיוון הרצוי, זה גם משהו, בסדר? זאת אומרת, אם אני שואל ומתעניין ומברר מה אני בדיוק צריך לעשות כדי להגיע ליעד הרצוי, זה גם משהו שאני עושה. ולכן, שאיפה לשלמות, היא מסוכנת, בפרט בעולם הגשמי, ששם ודאי שתמיד יהיה משהו, ואז אם אני לא בדיוק כמו שרציתי, אני נשבר. אז א', מה צריך לעשות? בוא נשמח גם מספיק טוב. זאת אומרת שלא נשתמש בתירוץ של השלמות כתירוץ לעצלות. אתה מבין? כאילו, מצד שני, גם מספיק טוב, גם מספיק טוב, אני לא אומר שאני מרשה לך לחפף. גם לא, בסדר? אני רוצה להבין שאני מצידי אעשה את המקסימום, אני לא מוותר לעצמי, אני רוצה שכל יום מצידי יהיה מאסטרפיס, אבל גם אם זה לא היה בדיוק כמו שרציתי, יפה, מצוין. כי אם אני רוצה להיות מאושר, אני לא יכול להתאפס לשלמות, כי האנשים הלא מאושרים, זה מה שהם עושים לעצמם. אם זה לא מושלם, יאללה, אז לא שווה שום דבר. יופי, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, תעשו לעצמכם דדליין. מה הכוונה? דדליין פירוש דבר שאני לא מתחרבש. כי אם אתה תיתן לאדם פרפקציוניסט, למשל, לסיים משהו, לא יסיים את זה בחיים. כי עד שזה לא יהיה בדיוק ובדיוק ובדיוק ובדיוק, הוא לא יהיה מרוצה, לא יהיה לו טוב, ואז אני מחליט, זהו, אני שם לעצמי דדליין, אם זה דדליין הגיוני, מה שהספקתי, הספקתי, ואני שמח במה שיש לי. ואם זה ננצח, מה שנקרא, בסדר? נקודה שנייה, נקודה שלישית, בואו ננסה להבין, תהיו מודעים, מודעות זה אחד מהדברים החזקים ביותר שיש לאדם, כי במידה והוא לא מודע למה שקורה סביבו, הוא לא מודע למחשבות שלו, הוא לא מודע להתנהגויות שלו, אז ברור שהמצב הזה יוביל אותו לאיזושהי הרגשה של חוסר שמחה ועצבות וכדומה. וגם מעבר לזה גם לפגיעה, אם אני לא יהיה מודע למעשים שלי, לדיבור שלי, למחשבות שלי, אז אני יכול ליפול. בפרשה של השבוע, ויחי יעקב. וימי יעקב 7 שנים ו-40 שנה. יעקב הוא חי 147 שנה. בעל הטורים מביא שהוא חי למד ג' שנים פחות מאביו. זה יצחק חי 180, ויעקב חי רק 147. 33 שנה פחות. למה? שבוע שעבר למדנו, אתם זוכרים, שפרעו רואה אותו ורואה שהוא עצוב. פה אומרים משהו אחר, אומר בעל הטורים, דכתיב, כלילת חינם לא תבוא. למה? על שכילל את רחל, ואמר, אם אשר תמצא אלוהיך, לא יחיה. בסדר? לא יחיה, חסרו לו כמניין יחיה, שהם למד ג' שנים מחייו. המילה יחיה, יחיה, זה 33, ו-33 שנה ירדו, למה? כי הוא אמר את המשפט הזה. אז תחליט, רגע, לבנתי, זה מפרעו, או בגלל שהוא אמר את המשפט הזה, או סתם כאילו נתפלים לדבר הזה, או תבחר מה שאתה רוצה. לא. תזכרו תמיד, ברוחניות ובגשמיות, יש שני שלבים. שני שלבים שזה כמו אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא למעשה כאשר כל דבר שהוא עושה הרי למלאכים, ככה הקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל. אברהם אבינו אומר להם, הישנו תחת העץ, הם מקבלים ענני כבוד. יוקח למעט מים, קיבלנו בעירה של מרים. פת לחם, מן. זאת אומרת, כל דבר שאברהם אבינו עושה למלאכים, בניו, עם ישראל מקבל במדבר. אני לא מבין. ענני כבוד זה בגלל הישנו תחת העץ, לא בגלל אהרון הכהן. יוקח למעט מים, בעירה של מרים, לא בגלל מרים, איך קוראים לזה? בעירה של מרים, הרב. בסדר? אמן, לא בזכות משה רבנו. תחליטו, מה קורה פה? אז יעקב הנה, נפטר בגלל שפרעה ראה אותו קצת זה, או בגלל מה שהוא אמר ללבן? הרי זה לפני כן, נכון? אז מה קדם למה? אז פה יש פה שני שיעורים. שיעור ראשון, עבורנו קודם כל להבין, יש תמיד שני שלבים בכל דבר. יש זריעת זרעים, ויש קצירת הפירות. ובדרך אפשר לשנות, לטוב או למוטב, בסדר? זאת אומרת שבמידה ועכשיו, השלב הראשון היה כאשר יעקב אבינו נפגש עם לבן ואומר את המשפט הזה, בסדר? אם אשר תמצא אלוהיך לא יחיה, אז פה במידה ויעקב אבינו, לפי דרגתו, שוב אנחנו לא יודעים מה זה, לא באים לביקורת, מי אנחנו חס שלום, אסור, אבל להבין. במידה וזה לא היה קורה המקרה של פרעו, יכול שזה לא יצא לפועל, אתם מבינים? היה פה שני שלבים. ולכן בשלב הבין לבין אפשר לשנות. ואני אומר את זה מכיוון שאפשר לשנות על פי היהדות תמיד. ברמת העקרון, היהודי חי לנצח. יהודי חי לנצח, יש לו שני ימים שהם חשובים עבורו. על המצבה של האדם יש את תאריך הלידה שלו ותאריך הפטירה שלו. שניהם ימים חשובים מאוד, יקיריי, על אותו רעיון, אבל בדיוק, הקו באמצע, זה החיים שלנו. ואני אומר, היום מולדת ויום הפטירה של אדם, זה חשוב, כי כידוע, על פי היהדות, האדם חי לנצח. כל אחד מאיתנו הולך לחיות לנצח 100%, בסדר? אבל לא בגוף הזה, זה הכל, זה ההבדל העיקרי. כמו שאמרת לכם, שאדם נמשל לרכב, וברכב יש את גוף הרכב, יש את הנהג ויש את הילד מאחורה, אתם תזכרו את זה, והילד מאחורה זה מה שמוגדר אולי כנפש בהמית, או כבמדם סונף, אפילו גם יצר הרע לפעמים, ילד קטן שצועק לי ומפריע לי בנהיגה, ורוצה ככה ורוצה ככה, ואני צריך לשלוט בו, אני צריך להבין שאני הנהג ולא אף אחד אחר, אבל הרכב שבו אני נוהג, הוא לא ישאר אותי לנצח. בדרך כלל, אדם מחליף רכבים, הרכב עושה את שלו מה שנקרא. אז קרה גם הגוף שלנו. הגוף לא יהיה פה לנצח, זה נכון. אבל הנהג, הנשמה, ברור שהיא ממשיכה, מה השאלה בכלל? אז יש לנו שני ימים חשובים, זה היום הולדת ויום הפטירה. ולכן ביום הולדת חוגגים לבן אדם ועושים וכן הלאה וגם צריך לעשות בדק בית. יום הולדת זה ראש השנה. הרי ראש השנה זה יום ההולדת של אדם הראשון. ויום ההולדת של כל אחד ואחת מאיתנו זה היום הראש השנה הפרטי שלנו. בסדר? אותו דבר גם אחרי הפטירה. יום היורצייט מה שנקרא, יום הפטירה, הופך להיות יום משמעותי מאוד, כי כל שנה ושנה מביאים את האדם לדין. ולכן צריך לעשות דברים לנשמת אבא או אמא או סבא וסבתא או אנשים שאתם מכירים, בלי קשר. כל דבר שאנחנו יכולים לעזור להם עכשיו, זה יום ההולדת שלהם, באותה מידה. וכמו שמביא מתנה מחיים, צריך להביא מתנה למי שכבר נפטר, מתנה של זכויות, כן? מצוות ומשניות ותהילים וקדיש וכן הלאה וכן הלאה, צדקה. אז העבודה שלנו זה להבין לחיות במודעות. ואני אקרא לכם את הסבא מקלם בספרו... לא זוכר עכשיו, יש לי פה את הציטוט, אבל אני לא רואה באיזה ספר, מאיזה ספר לקחתי את זה. אולי חוכמה מוסר, נראה לי. בקיצור, אומר ככה. להשתומם מזה, כמה גדול דקדוק דין של מעלה. הרי יעקב אבינו עליו השלום לא ידע כי רחל לקחתם. ועם כל זה, הוא לא ידע, עם כל זה, ין, כי לא נתעורר לחשוב, פן לקח מי מאנשיו, ותתמון בקר הגמל ותאמר דרך נשים לי. הוא היה צריך להיות על דעתו, על כן נענש עונש גדול כזה של לפחות משנותיו 33 שנה. אומר הסבא מקלם, איומן כי יסופר, כי על אונס, מה זה? כמעט אונס, בסדר? לעלות על דעתו דבר רחוק כזה יענש כל כך, אוי לנו, אומר מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, בוא נשתי פרשיות של אוי לנו. בסדר? נהדר. אבל הסבא מקלם לא מסיים משהו שלילי, מסיים משהו חיובי, ואומר ככה, מעתה, נוכל להבין גודל העונש של מי שאינו מעלה על דעתו דבר קרוב. איך לא חשבת כביכול? מכל שכן אומר, קרוב יותר ויותר, וכמה פעמים ביום, צריך לחשוב, אם יש לך דברים, תראה, יעקב אבינו לא מבקשים ממנו, דורשים ממנו, כן, אבל בואו נביא שדורשים מאיתנו גם, בוא תפתח את העיניים, תסתכל סביבך, תנסה לעלות דברים, אל תחיה בבועה שלך, אל תחיה בבועה שלך, וזה סתם עצה טובה, אני אומר לכם, כי ככל שאתה חי בבועה שלך, ככה אתה פחות מאושר, תדעו לכם. ככל שאתם חיים יותר בבועה שלכם, אתם יותר סובלים מחרדות, סתם כדוגמה, חרדת קהל. אחת הסיבות של חרדת קהל, כי אתה חושב נטו על עצמך. איזה בושות יהיה לי, איך אני לא אצליח, אולי אני גם גם, אולי אני טעה, לא, 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 לא. אם היינו חושבים על השני, אם אתה חושב, אוקיי, תקשיב, הרי למה אתה עולה לדבר עכשיו? כי יש לך מה להגיד, יש לך מה לתרום, יש לך מה לעודד, יש לך מה לעשות. נהדר? אם היית חושב על השני, או על הקבוצה השנייה, ואתה אומר לעצמך, אתה יודע מה אכפת לי אם אני אתבזה? אם מישהו אחד אפילו יפיק תועלת מזה, שווה. תדרש שלך את הכוחות. אתה יותר מדי אחוז בעצמך, אותו דבר דיכאון ועצבות. אם אנחנו יותר מדי מתעסקים עם עצמנו, זו סגולה לעצבות, מה שנקרא. ולכן העבודה שלנו טיפה לצאת מאיתנו, מעצמנו. אז אומר הסבא מקלם, תראה יעקב נענש על משהו רחוק מן הרחוק, כה היה צריך להיות על הדעת. אז בוא נבין קל וחומר, אומר הסבא מקלם, על דברים קרובים לנו. איך שאשתך מרגישה ובעלך מרגיש, תדברו, תשתפו, הילדים מרגישים. גם אני מחמד אתכם, תשתפו את השני, כי הוא לא תמיד יכול לדעת. אבל אם מעוררים אצלכם משהו, עבורכם משהו, אז תהיו עירנים. זה מצד אחד. אז זה העונש של מי שאינו מעלה על דעתו דבר קרוב. וכל שכן קרוב יותר ויותר, בסדר? אבל מזה נוכל להבין, אומר הרב, גודל השכר של המעלה על דעתו דבר טוב. כמה גדול שכרו כמרובה מידה טובה. זאת אומרת, אם אני שם מעלה וחושב על השני, איך אני יכול להועיל לו ואיך אני יכול לעשות לו טוב וכדומה. ומכל שכן המעלה על דעתו דבר טוב שהוא רחוק מכמה בני אדם. זאת אומרת, יש לך, בוא נה, אתה עלית על רעיון, חבל הזמן. והיה משום אחד שלא יתעורר מזה. הרי רחוק מדעתם הוא. זאת אומרת, השכר הגדול זה מי שתראה, גם במלחמה, היו כל מיני כאלה עם, כאילו, יוזמות כאלה של חסד. ואתה אומר, איך לא חשבתי על זה, אה? אוף, למה אני לא? תביא איזה יציאה הביאו, תבין, הוא עושה מזה כסף? לא יודע, וכן הלאה וכן הלאה. ואתה אומר לך, למה אני לא חשבתי על זה? אותו הדבר, בוא ננסה לחשוב אפילו בתוך הבית. איך אנחנו יכולים להגדיל ראש? למה אני אומר את זה? כי היום זה עשירי קודש. מי שאיתנו בדברים יודע, שעשירי קודש זה מיזם שקיבלנו לעצמנו בלי נהדר, מראש השנה, כל שנה זה מתחיל בראש השנה, זה אפרופו הסבא מכלם, כן? זה המיזם שלו, לא שלנו, אנחנו רק רוכבים על זה, לקחת כל יום עשירי מראש השנה, וביום הזה עושים אקסטרה, כן? קצת יותר לימוד תורה, או קצת יותר חסד, ביום הזה עושים אקסטרה. אז ככה סופרים כל 10 ימים בראש שנה, ויום עשירי זה קודש. יופי, זה אנחנו היום בעשירי קודש. ותחשבו, וזה מה שהסבא מכלם אומר, תנסה לחשוב משהו יצירתי, איך אני יכול לשמח מישהו, כמו שאתה רואה שאני הייתי צריכה לעלות על הדעת, איך אני אולי פוגע במישהו, ככה איך אני יכול לשמח מישהו. אנחנו נוסעים היום בלי נדר. אחד הבית החולים, לשמח חיילים, אתה יודע, לפצועים, ולראות מה קורה איתם, לעודד אותם וכדומה. לא צריך משהו דווקא גרנדיוזי של כזה דבר, אפשר גם משהו, זה לא גרנדיוזי, כן, אבל אתה יודע, לא חייבים דווקא התנדבות כזאת, אפשר גם משהו בבית. תנסו לחשוב איך אתם יכולים לשמח אחד את השני, איך אפשר לעשות, ובאותה מידה, כמו שהשכר הוא חס ושלום על מי שמצער, השכר קל וחומר, טוב למי שמשמח. אבל איזה רעיונות ומה אפשר לעשות? מה זה קשור לשבעה הרגלים של אנשים הפחות מאושרים? כל זה ועוד נלמד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום בשבעה הרגלים של אנשים הפחות מאושרים. רוצים ללמוד מה לא. חבר'ה, סור מרע, אחרי זה עשה טוב. אז דבר ראשון, אנחנו הבנו שלשאוף לשלמות, זה יפה ברוחניות. תמיד לשאוף באמת להגיע למקסימום, מתי יגיעו מסעי למסעי אבותיי, אבל בעולם הגשמי שלנו אין דבר מושלם, ולכן גם ברוחניות, אני צריך להבין שאני רוצה להצליח, ולהצליח, הגדרנו שזה לאו דווקא משהו של שלמות. הצלחה זה כל התקדמות שיש לי. לכיוון הרצוי. אמרנו, אין ימי אפס. אין מצב כזה, אני לא עושה כלום בכיוון הרצוי. יש אני מצוי, יש אני רצוי. וכל יום אני חייב לעשות משהו, והיא רצון הרבה לכיוון הרצוי, וככה לשמוע על עקביות, ככה לשמוע על התמדה. לא טוב במשקל ספידים כאלה, לעשות איזה יום אחד פול גז, ואחרי זה אני מתמוטט שומיים. למרות שבגלל המזג האוויר בא לך להתמוטט קצת למיטה ולישון, אבל לקום, יש לנו תחילת שבוע, וכמו שהחיילים שלנו, הם נלחמים והם לא מתפנקים ולא יורד גשם ולחזור הביתה ובוא נשען קצת ותאמין, אז אנחנו גם צריכים להבין שכולנו במלחמה ונלחמי על הבית, ומי יודע מה הקדוש ברוך הוא מכין לנו כהפתעה טובה בעזרת השם, בזכות הדברים הללו, במחאה רוחנית, אז אנחנו מתחזקים. ולכן למדנו שהדבר הראשון הוא שכן צריך לדעת להסתפק בטוב, לא כי אני מתיר לעצמי לחפף, לא כי אני לא רוצה כתירוץ לעצלות, אלא כי אני רוצה להבין שמספיק טוב זה גם טוב, כי אני בדרך להשתפר, אני בדרך להתקדם, שם לעצמי דדליין, ואני רוצה להיות מודע לכך שאני נופל למחשבות פרפקציוניסטיות של הכל או לא כלום פעמים רבות. ולכן דיברנו על הנושא הזה של להיות מודע, להיות מודע, אז אמרנו שגם אצל יעקב אבינו, לפי דרגתו, ברגע שהוא אמר משפט אחד, שהיה משפט שהוא היה כביכול, לפי דרגתו זה היה קרוב לאונס, אומר הסבא מכלם, אבל הוא היה צריך לראות על הדעת, שאולי כן מישהו עשה, לא לזרוק דברים מהפה כביכול, אני אומר זה, הוא לא זרק דברים מהפה, אבל מבחינתנו, לראות על הדעת, אולי כן מישהו פה סובל, או מישהו מתמודד, וככה אנחנו צריכים להסתכל בצורה חיובית, וככה לחזק אמרנו, וזה הרעיון שלנו, כי אנחנו צריכים לדעת כמה שפחות, אם אפשר בכלל לא לצער בני אדם. אני אקרא את הספר קו הישר, בספר קו הישר בפרק ז' הוא כותב ככה, בואו ראה, המצער את הבריאות, הרי הוא מכניס עצמו בסכנות גדולות, שמעת? ואף המצער את הבהמה, חיה ועוף, יש לו עונש. כי אין שום דבר שאין לו מזל, והמזל של המצטער מקטרג עליו. שמעת? גם אם אתה מצער בעלי חיים אפילו, אחרי זה נעשה קל וחומר לבני אדם, אז גם אם אתה מצער בעלי חיים, יש לבעל חיים הזה מזל, והמזל הזה מקטרג עליו על אדם. ומכל שכן שיש לו עונש גדול למצער תלמיד חכם, וכדומה. בואו ראה מה שהביא בעל החרדים, באיש חשוב, תם וישר, שהתאכסן אצלו הקדוש הארי. ידוע, אריך לו זכר לברכה, כדוע אותו אדם עשה לו כבוד גדול, הוא כותב, וטרם נסיעתו של אותו האיש הקדוש, הארי, זיכרונו לברכה, אמר לו, מה הגמול אשר אשלם לך בעד החיבה הגדולה שהראית לי? אני מוכן לתשלום גמולך, תרחה שטרחת בשבילי. והשיב לו בעל הבית, ספור ידוע, השיב לו בעל הבית, היו לו בנים, ואחר כך נעשית אשתו הכרה. זאת אומרת, היו לו בנים, ופתאום זהו, משהו נעצר. אולי ימציא לו תרופה לאשתו כבראשונה, שתחזור ללדת. השיב לו הארי, זכרונו לברכה, עניין הסיבה שנעשית עבור הסיבה שהיא הכרה, גילה לו, הנה ידוע לך שהיה סולם קטן, עומד בביתך, והיו התרנגולים הקטנים עולים ויורדים בו לשתות מים, בכלי של המים, אשר היה סמוך לסולם. והיו שותים ומרווים צמאונם, ופעם אחת אמרה אשתך למשרתת שתסיר את הסולם משם, ואף כי לא הייתה כוונתה לצייר את התרנגולים, כי אם מטעם אחר להיות הבית נקי, ומאז אשר הוסר הסולם, יש לתרנגולים צער גדול, שאינם יכולים התרנגולים לפרוח, כי היו עדיין קטנים, וסבלו בצמאון גדול, ועלה הצפצוף שלהם לפני הקדוש ברוך הוא המרחם על כל מעשיו, ועל ידי כך נגזר עליה לעולף עם ישראל להיות הכרה. החזיר הבעל הבית במרכב הישר את הסולם למקום הראשון, והשם נתן להיריון וחזרה ללד קו הראשונה. הרי לך מסיים הקו הישר, כי השם יתברך פוקד ומשגיח על כל בריאה ברוב רחמיו, והוא משלם למצרים את הבריאות, ועל הכל צריך האדם לתן דין לחשבון. ואם כן, צריך האדם להיזהר שלא לצר את חברו, בחינם, חס ושלום. ולכן זו העבודה שלנו להיות מודעים. אז זאת נקודה ראשונה. לא לחיות בשלמות, אלא לשאוף לשלמות רוחנית, אבל להיות במודעות לדעת כמה שמספיק טוב, זה יפה מאוד, להשתדל, להשתפר מיום ליום, אבל לא להתקע. לכן, הדבר השני, שמאפיין את האנשים הפחות מאושרים, מה שנקרא, הם חיים בים הקולות השלילים. יפה. הם שוחים בים של קולות שלילים, הכל לא טוב להם, דאגות, חרדות, קושי, שנאה, הם חיים בים הדאגות, ים הרחמים. אנחנו צריכים להבין שכדי לצאת מהים הזה, צריך להיות, קודם כל להיות מודע שאתה בים הזה, זה ים שאתה יצרת אותו, זה לא ים אמיתי, זה קולות שיש לך בראש, אתה יכול להחליף אותם, בוא נעביר לקולות מעודדים יותר, בוא נעביר את הזמן עם אנשים חיוביים יותר, כי אם אתם אנשים כל מה פסימים, שרק מתלוננים כל היום, זה סוחף אותך, זה מדביק אותך, ואתה גם מניע כזה, שימו קצת מוזיקה חבר'ה, וואו, מוזיקה יכולה להקפיץ את הבן אדם, תקראו קצת ספרים מעודדים, תשמעו קצת הרצאות, משהו, דברים קצת כלילים, על מנת שנוכל לצאת כגלגל הצלה מהים של הקולות השלילים. אז האנשים שהם לא מאושרים, הם שוחים בים הזה. בסדר? אז תבדוק שאתה לא בים כזה, נא לצאת כדי להיות נער, כך אומר אדמור מגור, ויברך את הנערים, וברכם שיהיו תמיד נערים, את מנשה ואפריים, בהתלהבותם שנאורים לעבודת השם יתברך, בהתלהבות נאורים לעבודו יתברך. אנחנו צריכים תמיד להיות נערים, לא משנה בן כמה אתה בן 90, מה זה קשור? תהיה צעיר בנפש, הרי בינינו, הנפש תמיד נשאר צעירה. הגוף מזדקן, הגוף קצת חורק, סדר, אבל הנפש בפנים היא צריכה להיות צעירה, תוססת, בועטת, עם שאיפות, עם רצונות, נהדר. דבר שלישי, אותם אנשים שהם פחות מאושרים, נתקעים בעבר או בעתיד יותר מדי, בסדר? איך עשו לי, מה עשו לי, מה יהיה, איך יהיה, ולכן זה ברור שזה הורג הרוס לנו. ויברכם ביום ההוא, עוד פעם, על יעקב, ויברכם ביום ההוא, מה זה ביום ההוא? ברור שביום ההוא. אלא אומר משה לב מססו בזצל, שלא ידאגו דאגת המחר, אלא רק ביום ההוא. ויברכם ביום ההוא. אתה מבין, אתה רוצה ברכה? תחיה את היום, רק היום. רק היום! מה שצריך אומר לאותו היום בלבד, שלא ידאגו דאגת המחר, אלא רק ביום ההוא. מה שהוא צריך לאותו היום בלבד. נהדר? אז זה העבודה שלנו, להבין שאנחנו רוצים להתמקד בהווה, מה אני כן יכול לעשות, לא מה אני לא יכול לעשות, מה אני כן יכול לעשות, ובוא ניקח בינינו, שיש דברים שאני לא יכול לשנות. יש דברים שאני לא יכול לשנות, ואותם אני לומד להכיל, איתם אני לומד לחיות, אותם אני לומד לקבל. תמיד אני נושא היום האלה, תלשמר, אנחנו נהיה מנסתם בשיקום ובמקומות כאלה, ואתה יודע, יש אנשים שלצרנו הרב, יש מצבים שאפשר לשפר אותם, ויש מצבים שצריך ללמוד לחיות איתם, אדם שאיבד רגל, חס ושלום, אז הוא צריך ללמוד לחיות עם זה, נכון שנשתדל לעשות מה שרק אפשר, אבל עצם זה שאני מפסיק לריב עם מה שקרה, ואני לא נתקע בעבר, לא, וזה היה טעות, איך לא ראיתי, וכן הלאה, אבל אני לא אחיה בעתיד, אבל איך אני אסתדר ומתחתן איתי, אני אתמקד במה שאני כן יכול לעשות, איך אני יכול להשתפר, וזה יעזור לי להיות בחיים הרבה יותר מאושרים. זה הדבר השלישי. האנשים הפחות מאושרים נתקעים בעבר או בעתיד יותר מדי. הדבר הרביעי. מי שלא מאושר בדרך כלל משווה את עצמו לאחרים. את עצמו, את החיים שלו, את כל מה שיש לו. תמיד יהיה הרי מישהו שיהיה לו יותר מאיתנו. בואו נהיה אמיתיים. עכשיו, מה עושים? אז א', מפסיקים להשוות קודם כל. משווים אתם רוצים את עצמכם לעצמכם. אני כן רוצה שנדע שאם אנחנו עשינו משהו, היינו יכולים פעם משהו, זה מראה שאנחנו מסוגלים. זה מראה שאנחנו מסוגלים ונשאף שוב פעם, לא אולי באותה מידה, אנחנו לא מי שהיינו פעם, אבל כן, אני רוצה כל הזמן לגדול. תזכרו, אתם חייבים תמיד להיות בתנועה, בתנועה קדימה, מהמצוי לרצוי. גם אם נפלנו, לא קרה כלום, ממשיכים חזרה עוד פעם, קדימה, לרוץ לכיוון הרצוי, לעשות עוד משהו, עוד התגברות, עוד מעשה טוב. קוסטה אחד ביום, סתם זה מה שאני עושה לעצמי, אני שותה הרבה קפה בדרך כלל, והחלטתי עכשיו לרגל החורף הנחמד, אנחנו גם ככה מלמדים צמחי מרפא, דברים כאלה, אז אני עושה לעצמי כל מיני חליטות תה, ואני אומר לכם, חבל הזמן, קוס קפה אחת פחות ביום, נהדר, ואז אתה מכניס במקום זה תה, תעשה לך משהו כזה, משהו שאתה יכול להשוות עצמך לעצמך, להשתפר במשהו ספציפי, להיות עדיב. להיות עדיב, פירוש דבר, איך אני יכול לא להשוות עצמי? תפרגן לאחרים. בסדר, אז אחרים מצליחים. מה קשור אליך? אני אומר לך ברצינות, מה קשור אליך? עד הרבה, אני אומר את זה מכיוון שבך יברך ישראל. לא אמר בכם, אלא בך. כי איש אחד באחדות, כך מביא הרב מקוזמיר בדברי ישראל. בך יברך ישראל. מה זה בך? בכם. זה מהשם אפרים. מה זה? בך יברך ישראל. לא אמר בכם, אלא בך, כאיש אחד באחדות. ואז אין הבדל מי קודם למי, לפיכך ויישם את אפרים לפני מנשה, כי מנשה לא יקנה באפרים, שהרי שניהם אחד. אז זו עבודה שלנו, להפסיק לקנה ולהפסיק להשוות עצמנו, ועד הרבה לפרגן. דבר נוסף, האנשים הפחות מאושרים, הם מתמקדים בדברים השליליים של החיים. זה לא רק שהם חיים בים הקולות השליליים, הם פשוט מתמקדים בדברים השליליים, במה לא טוב, במה תראה איך הוא עשה, תראה איזה אנשים, תראה איזה מזג אוויר, תראה איזה קור. נכון, אבל אפשר להתמקד גם בסך הכל, היה לך כל כך בזמן של קיץ, ועכשיו חקלאים נהנים מהזה, ושוטף פותר את זה, את הדברים, ואיזה ברכה שבא לעולם, וקצת שנהיה לך קצת קריר, תלבש, נחמת, אני ראיתי אותו אופן עם הבגדים האלה עם הסוודר, אמין דווקא מאוד מחמיא לך, אנחנו ננסה לראות את הדברים החיוביים, בסדר? זה הכוונה לדבר הנוסף, הדבר השישי, אנשים הלא מוכשרים שוב חיים סביב עצמם כל הזמן. אתה ואתה, כמו שדיברנו על זה מקודם, במקום לחיות אני ואני ואני, בואו נצא קצת, באמת אני אומר לכם, בואו נצא קצת החוצה ונעשה טוב למישהו אחר. ברגע שאתם עושים טוב למישהו אחר, אתם פתאום א' מקבלים פרופורציה, שאתם רואים שהמצב שלכם לא כזה גרוע, דבר ראשון. דבר שני, גם אתם חיים חיים של סיפוק, של נתינה, תנסו לחשוב למי אתם יכולים לתת. וזה העבודה שלנו גם עכשיו בעשירי קודש היום. בעשירי קודש אנחנו עושים משהו אקסטרה. תעשה משהו טיפה מעבר, אני אומר לך, אבל אקסטרה מקבלים אקסטרה. תבינו את הרעיון הזה, תהיו אגואיסטים. אין לי בעיה, תהיו אגואיסטים. התורה מלמדת אותם את הדבר הזה. לחשוב על השני, אבל תכף אתה מרוויח. בינינו עכשיו. מכל המצוות אתה הרי מרוויח. גם מכיבוד אביהם אתה מרוויח, וגם מצדקה אתה מרוויח. תמיד הנותן הוא ירוויח יותר מהמקבל. וזו העבודה שלנו. העבודה שלנו זה להתמקד במה אנחנו יכולים לעזור טיפה לאחרים, קצת לצאת מהגופייה שלנו, בסדר? ולא, זה דבר השישי, לא לסבך את החיים. האנשים הלא מאושרים פשוט מסבכים את החיים. יקיריי, החיים הם לא כאלה מסובכים. אלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. לא לסבך. לא לעשות זה יותר ממה שזה. אנחנו צריכים להבין נכון שזה לא קל. ויער מנוחה כי טוב, וית שכמו לסבול. מה זה ויער מנוחה כי טוב? כלומר, אומר הבונים מפשיסחה, אם אדם רוצה מנוחה בעולם הזה, אז וית שכמו לסבול. צריכו לנהוג את הסבלנות. לעצום את עיניו, לא לראות הכל, לשתוק על הדברים הרבה ששומע. שמעתם? והיה מנוחה כי טוב, תלך לדעת ללמוד לסבול. בסבלנות, זה הכוונה לסבול. עד כאן להיום, אז הזמן שלנו נתקצר ונגמר. תודה רבה ללמוד קופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, תחשבו מה אפשר לעשות היום בעשרי קודש, וספרו לנו אולי אם תפגשו אותנו, או תשלחו לנו לוואטסאפ, אבל אין לנו זמן כרגע, כל טוב, ויום מקסים, להתראות.
תמיד איתי.